הרב בני לאו, שמואל ב', פרק א'.
בכל הפרקים האחרונים של ספר שמואל א', פעלנו בשתי מצלמות. מצלמה אחת ליוותה את דוד, דוד ראש גדוד ששייך למחנה פלישתים, דוד שמנסה להצטרף אל המלחמה בגלבוע מהצד הלא נכון, דוד שמודר מן המלחמה ומוצא את עצמו פתאום בקרב נגד העמלקי, אי שם בנגב אחרי שהם השחיתו את ציקלג. והמצלמה השנייה מטיילת עם שאול וצבאו שהולכים אל חורבנם, הולכים אל מותו של שאול ושלושת בניו. כאן בפרק שלנו, שמואל ב' פרק א', שתי המצלמות מתלכדות למצלמה אחת דרך איש אחד או נער אחד, עמלקי. ביום השלישי שדוד שב מהכות את העמלקי, אחרי הקרב בגלבוע, פתאום הוא פוגש איש. איש בא מן המחנה, בגדיו קרועים, אדמה על ראשו, נופל על פניו ארצה. דוד מפענח מאיפה אתה בא, והוא מספר לו, ממחנה ישראל נמלטתי. ודוד אומר, תספר לי, אגד לי. ואז הוא מספר לאט לאט, ממש ממש בהשוואה למה שחווינו בשמואל א', בסיפור של הנער שרץ לאלי לספר על הנפילה של ארון ברית האלוהים ועל מות שני בני אלי. ממש אותו דבר כאן, אותו נער מספר, נפל הרבה מן העם, נס מן המלחמה, וגם שאול ויונתן בנו מתו. לאט לאט הוא מביא אותו מהקהל אל החמור. ויאמר דוד אל הנער המגיד, איך ידעת כי מת שאול ויונתן בנו? ואז הוא אומר, נקראתי בהר הגלבוע, במקרה, הכל במקרה. שאול נשען על חניתו, ורכב ובעלי פרשים הדביקו. שימו לב לתמונה, רכב ובעלי פרשים הדביקו. ואיפן אחריו, ויראני, ויקרא אליי, ואומר, הנני. ויאמר לי, מי אתה? ויאמר אליו, ואומר אליו, המלכי אנוכי. הנה, אני המלכי, פתאום אני פה. ואז שאול מצווה עליי, מוטטני כי החזני השבת, ואמוד עליו ואמוטטהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו, ויקח הנזר אשר על ראשו, ואצעדה אשר על עזרועו, ואביאם אל אדוני יענה. הנה הסיפור של הנער המלכי, ודוד אחרי זה עוד שואל עוד פעם, אי מזה אתה? ויאמר, בן איש גר המלכי אנוכי. ודוד אומר, לא ירת לשלוח יד לשחט משיח השם? אני דוד. כל כך הרבה נזהרתי, פן אשלח יד במשיח השם, ואתה, המלכי, לא ירת לשלוח יד לשחט משיח? ודוד מצווה לפגוע ולהרוג את אותו נער המלכי, ואומר לו, דמך על ראשך, כי פיך ענבך לאמור, אנוכי מוטטתי את משיח אדוני. יש הרבה שאלות על מותו של שאול, בהשוואה בין הסיפור של שמואל א' פרק ל' א', לבין הסיפור שמופיע כאן על ידי הנער המעלקי, האם שאול מוטט את עצמו כשהוא ידע שבאים תכף לשבוט אותו בעינויים קשים, או שבאמת הנער המעלקי עשה את סיום המלוכה? זה לא כל כך משנה לנו. בתיאור הזה בין שמואל א' פרק למד א' לשמואל ב' פרק א', יש הבדלים קלים ויש הבדלים קשים. יש למשל, האם שאול פחד מהקשתים שבאים לנקר אותו, או שהוא ראה מול עיניו את הרכב והפרשים? ההבדל הגדול הוא כמובן איך מת שאול. האם שאול מת לבד או מת על ידי המלכי? נראה מאוד מאוד, כשאתה מקשיב לדברי המלכי, שהוא ניסה לתת לעצמו את הקרדיט על הריגתו של שאול. בעיניו של הנער המלכי, להביא לדוד שהולך להיות המלך, והכל מבינים זאת שדוד מתעצם למלוכה, להביא לו את הכתר, להביא לו נזר יחד עם הצעדה, סמלי השלטון, זה בעצם סוג של מחיר כבוד שהמלכי רוצה לתת כדי לזכות באיזושהי תהילה. הוא היה משוכנע שבהביאו לדוד את המתנות האלה, הוא יזכה להגנה, הוא יזכה לכבוד, הוא יזכה לאיזשהו גובה, אבל הוא לא הכיר את דוד. ואנחנו כאן מתחילים את הפרק עם הקריאה הזאת. ככה בוחר הסופר שלנו של שמואל ב' שמחובר לשמואל א', מחבר אותנו אל ראשית דרכו של דוד, לא כנמלט מפני שאול, אלא דוד שמתחיל לסלול את הדרך אל המלכות. כאן זה מתחיל. סלילת הדרך למלכות היא קודם כל עמידה מאוד מאוד איתנה במשמעות של לשאול יש את מקומו במלכות ישראל, ואני לא אפגע כמלוא השערה במלכותו של שאול. שאול הוא מלך משוח שמן, ואני לא אכנס בתוך תחומו. עד שלא שקעה שמשו של שאול, לא תעלה שמשו של דוד. והשקיעה הזאת לא יכולה לבוא באופן חיצוני. הנער המלכי, כמו שאומר דוד, חרץ את דינו במו פיו. כי פיך ענה בך, אנוכי מוטטתי את משיח השם. דוד פה לא משחק משחקים. אני יודע, יש הרבה שמנסים לקרוא את הקריאה על דוד בקריאה מניפולטיבית, שדוד עושה פה משחקים שהם ניסיון לרצות את שאול ואת משפחתו, או יותר נכון את הנאמנים לשאול, כי שאול כבר לא קיים. אבל נדמה לי שאפשר גם לקרוא את דוד שהולך להיות מלך ישראל במלוא טהרתו. דוד שיודע לומר אני חטאתי בהמשך, דוד שיודע מה זה לברוח, דוד שיודע מה זה להיות כלו, דוד כאן מתגלה לנו בעוצמת המלכות. דוד יהיה מלך בגלל שהוא יודע שמלכות זה איפוק, והוא יודע שמלכות צריכה לבוא בזמנה, אי אפשר לדחוק את השעה. הסיפור הזה שהמלכי פותח לנו את הספר, הוא הסיפור שמחבר את בריחתו של דוד אל ראשית צמיחתו דרך מות שאול. וככה אנחנו מגיעים אל קינת דוד על יונתן ועל שאול. גם בסיפור הקינה הזאת יהיו אנשים ציניקנים שינסו לקרוא את זה בקריצת עין, ינסו לראות פה איזושהי קריאה פוליטית שאין בה חום, אין בה רגש, יש בה יותר מדי סדר בשירה הזאת, יש בה יותר מדי אסתטיקה, היא יותר מדי מחושבת, כאילו דוד עושה פה מעשה מתוחכם, ערמומי, שמנסה לשבות את לב כל העם. יש קריאה כזאת, אבל ממש ממש לא חייבים להישמע לה, לא חייבים להיכנע לה. אפשר לקחת את קינת דוד כקינה ראשונה שמופיעה בספר הזה, יהיה לנו עוד שתי קינות בהמשך, יהיה לנו את הקינה על אבנר ויהיה לנו את הקינה על אבשלום, ונוכל כל פעם להשוות את מצב הרוח של דוד. הקינה של דוד על שאול ועל יהונתן בנו היא קינה כל כך חשובה, חבל לגמד אותה בעיניים טרוטות של ציניות ושל רוע. אפשר להסתכל גם על דוד בעיניים זקות. אפשר להסתכל על הסיפור הזה של קינת דוד בתור רגע מכונן, רגע שדוד עומד מול מחנה פלישתים לבין מחנה ישראל ואומר, אתם התבלבלתם בי, אולי גם אני התבלבלתי. הרי דוד כחיה נמלטת, אתם זוכרים אותו משתגע, יורד עם חרב גוליית אל אחיש מלך גת, מנסה למסור לו את החרב ובעצם אומר, אולי אני לא שייך, כי מוזר הייתי לאחי ונוכרי לבני מי, אולי אני שייך למחנה האחר. ואז הוא איזשהו רגע שאחיש חושב אותו למשוגע, הוא בורח וממשיך לברוח, ואז כשהוא כבר מתעצם במדבר יהודה ומתעצם באזור הערבה, אז הוא בא עם הרבה מאוד אנשים, עם 600 איש, עם משפחות, עם נשותיו, עם ילדיו, הוא בא ועורק באופן ממשי, הופך להיות סוג של צער צבא פלישתים, ואתה שואל, דוד ערקת? דוד עזבת? מה היה כתוב בכותרות העיתונים שם בממלכת ישראל? מה אמרו בשבטו, בשבט יהודה? האם האמינו שהוא באמת ערק? האם יכלו לדמיין את דוד יצור כפיו של בית לחם הופך להיות צער צבא פלישתים, ופתאום רואים אותו מנסה להתקבץ בתוך הצבא הפלישתי נגד שאול בגלבוע? מה אמרו אז על דוד? איזה בוגד, איזה עורק, לאיזה רמה שפל המדרגה הגיע דוד מבחינה מוסרית, מבחינה לאומית. והנה כאן, מות שאול, תבוסת ישראל ביד פלישתים, עומד דוד ומודיע לעולם לאן הוא שייך. קודם כל הוא מקונן על שאול ועל יונתן ואומר ללמד בני יהודה קשת. תזכרו שכשיונתן מת, יהונתן הוא הקשת הגדול, יהונתן זה שמלמד את כל בני בנימין קשת, המורה בחיצים זה יהונתן. כשאין לנו קשתים, יש לנו חוליה מאוד מאוד חזרה. הפסוק הזה ללמד בני יהודה קשת, כתובה על ספר הישר, זה קודם כל להגיד, אנחנו צריכים לשקם את הכל, ואז מתחילה השירה, הצבי ישראל, על במותיך חלל, איך נפלו גיבורים, העיניים שלו נשואות אל מי שאתמול היה בן בריתו, אל תגידו בגת, אל תבשרו בחוצות אשקלון, פן תשמחנה בנות פלישתים, פן תעלוזנה בנות תרלים, המקצב פה הוא מאוד ספרותי ומאוד שירי, אבל זה דוד, מי שלא מאמין ששירת דוד בוקעת מתוך נשמתו, חושב שדוד ישב פה עם יועצי סתרים, עם כותבי חיבורים ונאומים, ובנה איזו שירה מדומיינת, אבל דוד היה גם דוד, המשורר האלוהי, ודוד פורץ פה בשירה קצובה מאוד, עיניו נשואות אל גת ואל אשקלון, בני בריתו, ואומר, אל תבשרו, פן תשמחנה, אני מכיר אותם. ואז עיניו סובבות אל הגלבוע, הרי בגלבוע אני משביע אתכם, אל טל ואל מטר, תראו את המשקל הזה, אל תגידו בגת, אל תבשרו באשקלון, זה העיניים של דוד הנשואות דרומה אל הפלישתים, ועכשיו הוא מסובב עצמו צפונה, הרי הגלבוע, אל טל ואל מטר, כי שם נגעל מגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן, כמה כאב יש לדוד על כך שצבאו של שאול לא היה מוכן למלחמה. המילים האלה, שמגן גיבורים, מגן שאול בלי משיח בשמן, זה לשון נופל על לשון שהרי שאול עצמו הוא מלך משוח בשמן. אבל המגן שלו לא היה משוח בשמן, זאת אומרת, כלי המלחמה לא היו מוכנים דיים אל הקרב הנורא בפלישתים. כשהמגן לא משוח בשמן, הוא לא יכול לשמש. זה כמו בשפה הישראלית שהימחים לא מוכנים לקרב. פסוק מאוד מאוד קשה, לא התכוננתם למלחמה כראוי, אומר דוד בתוך הקינה שלו, מדם חללים, מחלב גיבורים, קשת יונתן, לא נסוג אחור, חרב שאול, לא תשוב ריקם, חרב שאול, קשת יונתן, אלה שני סוגי המלחמה, שאול הוא איש של פנים אל פנים, אין בו ערמומיות, אין בו את הכישרון הזה של לראות את הדבר מתוך דבר, הוא רואה את הפנים, הוא בחור וטוב משכמו ומעלה, הוא מלך שכזה, יונתן הוא איש הקשת, הוא איש היורה למרחקים, ושאול ויונתן שניכם הקשת והחרב, נאהבים ונעימים בחייהם, ובמותם לא נפרדו, אתם מבינים מה זה שדוד עומד מול אהובו יונתן, ואומר אני יודע, אתה בחרת באבא ולא בי, שהרי כל ספר שמואל א' מתאר לנו את הדילמה הגדולה, יונתן יודע שהוא לא ימשיך את המלכות, יונתן יודע שדוד יהיה זה שימלוך על ישראל, ויונתן למרות זאת בוחר להסב פניו מדוד ולדבוק באבא עד מוות, יונתן דבק באביו כנאמנות של בן לאביו, וליבו נטוע אצל דוד, ההליכה הזאת של יונתן לשאול וליבו אצל דוד, זו שיא הטרגדיה של יונתן. שאול ויונתן אהבים ונעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו. ואז בנות ישראל אל שאול בחנה. גם כאן הציניקנים אומרים, מה יש לך להגיד על שאול? שהוא מלביש את הנשים בגדים יפות, מלבישכם שנים עדנים, מעלה עדי זהב הלבושכם. אבל אפשר לראות גם את דוד שמסתכל על ישראל שלפני שאול, ישראל המפוררים, ישראל שאין להם עמוד שדרה, והוא אומר להם, אני יודע שמי שבנה את הממלכה, מי שהפך אתכם לעם שיש לו שדרה ויש לו גובה ויש לו יופי, זה שאול. אתם בנות ישראל, כשאתם שרתם על האלפים והרבבות ונתתם לי את הרבבות, אתם לא הכרתם טובה לשאול שהפך אתכם לעם. שאול בנה את הצבא. מסיים ואומר, איך נפלו גיבורים בתוך המלחמה, יונתן על במותיך החלל, וכאן נגמרת השירה, כשכל כולו אחוז בתוך אהבתו של יונתן, ושוב הציניקנים שמדברים על אהבתך מאהבת נשים, איזה אנשים שמעולם לא אחוו אחוות לוחמים, לא חוו אחוות בנים שאין בהם שום צד מיני או סקסיסטי, סתם ברית אמונים עמוקה בין איש לאיש, נפלאה אהבתך לי מאהבת נשים, ומסתיימת השירה שהפכה להיות ההמנון, שיר קודש של ממלכת ישראל עד היום, איך נפלו גיבורים ויובדו כלי מלחמה. טוב נעשה כולנו שנשמור את השירה הזאת במלוא גובה, ולא נחלל אותה בעיניים גמדיות שמחללות את עוצמתה.